חדשות כל חי. השעה 9. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. לאחר קבלת המנדט מנשיא המדינה אתמול, ראש הממשלה נתניהו מתכנן להיפגש היום עם ראשי הסיעות החרדיות דרעי וגפני, ועם יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' שהמליצו עליו כמועמד להרכבת הממשלה הבאה. עד סוף השבוע צפוי ראש הממשלה נתניהו להיפגש פעם נוספת גם עם יושב ראש ימינה בנט במסגרת המאמצים להקמת קואליציה. גיסו של ראש הממשלה נתניהו, הדוקטור חגי בן ארצי, מתח הבוקר ביקורת חריפה על התנהלותו של בנט מאז הבחירות, בעיקר על כך שהמליץ על עצמו לנשיא לתפקיד ראש ממשלה.
איך הוא עושה מעצמו בדיחה? איך הוא עושה מעצמו צחוק? ולא רק צחוק, 7 מנדטים, אני ראש ממשלה, המלצה הזאת היא כל כך מגוחכת וגרמה לי כזה שבר וכזה כאב. אבל מעבר לעניין שזה מגוחך, הוא מחסום, הוא מונע הקמת ממשלה,
אבל
יש היום
אבל
לימין 65 מנדטים.
נברי הדוקטור בן ארצי בריאיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כאן בכל חי. גורם אמריקני אלמוני טוען שישראל אחראית לתקיפת הספינה האיראנית שהירה אתמול בים האדום. שלום לכתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
שלום ובוקר טוב. מלחמת הימים עולה בוקר מדרגה כאשר גורם אמריקני בכיר אומר הלילה לעיתון האמריקני ניו יורק טיימס שישראל הודיעה לארצות הברית שהיא אחראית לתקיפת הספינה בים האדום. לדברי הגורם בישראל, אמרו שהתקיפה היא נקמה על תקיפות קודמות מצד איראן נגד כלי שיט ישראלים. לפי הפרסום ברשתות הזרות, שייטת 13 של חיל הים היא זו שפועלת במרחב. לפי הפרסומים הזרים, הספינה שנפגעה היא ספינת מודיעין איראנית, המשייטת תחת כסות אזרחית ודגלים של מדינות זרות, תוך כדי שהיא אוספת מודיעין באזור אריתריה ומעבירה אותן לידי החות'ים בתימן, כדי שיפגעו בספינות הקשורות לעולם המערבי. בישראל לא מתייחסים לפרשה.
גורמים בכירים במשרד הבריאות צפויים לדון היום על הקלות נוספות בהגבלות שעדיין קיימות. למרות המשך מגמת הירידה היציבה בתחלואה בקורונה, הדיון על ביטול עטיית מסכה במרחב הציבורי ועל אפשרות חזרת מערכת החינוך לפעילות מלאה שהיה אמור להתקיים אחרי פסח נדחה למועד לא ידוע. פעילי וארגוני ימין מברכים על כוונת קרן קיימת לישראל לחזק את ההתיישבות. מתנועת אם תרצו נמסר בתגובה כי מדובר בצעד מבורך המחזיר את הקרן הקיימת לישראל למימוש תפקידה ההיסטורי של קניית קרקעות בארץ ישראל והכשרתן להתיישבות יהודית. ישנה חשיבות מכרעת למדיניות החדשה של הקרן הקיימת לישראל על רקע ההשתלטות העוינת של הרשות הפלסטינית על אזורים רבים בשטחי C, לשון הודעת אם תרצו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות ביטוח הרכב של AIG, מצטרפים ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף ועוד חודש מתנה בביטוח החובה. לרוכשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
היום מורגשת ירידה בטמפרטורות במישור החוף ובשפלה, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ. מחר צפויה הקלה נוספת בעומס החום, וביום שישי משעות אחר הצהריים ייתכן גשם קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
בחסות ביטוח הרכב של AIG, מצטרפים ומקבלים 3 חודשים מתנה בביטוח המקיף ועוד חודש מתנה בביטוח החובה. לרוכשים ביטוח מקיף וחובה, כפוף לתנאי החברה.
ועד כאן חדשות כל חי.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם היום? אנחנו היום באולפן עם מוטי קופפר הטכנאי ברדיו, רדיו כל חי, 93 FM, 92.8 ואולפני הידברות, מאיר ליבוביץ', ואנחנו בעזרת השם רוצים להעביר לכם גם בשידור חי כמובן את הצלילים, את הדיבורים וגם את הצפייה. ולכן אנחנו רוצים לדבר היום על החוליה החסרה. חוליה חסרה. החוליה חסרה של מה? החוליה החסרה של ההצלחה שלנו. מה עומד בין מה שאנחנו נמצאים עכשיו במצב הנוכחי שלי לבין מה שאני מסוגל להגיע, לבין מה שאני רוצה להגיע, למה שאני אולי אני מיועד להגיע? איפה החוליה חסרה? ממה היא בנויה? מה המרכיבים שלה? איך אני יכול לשנות את המציאות של החיים שלי לטובה? איך אני יכול לא להישבר בדרך מכל דברים שקורים? והשאלה באמת איך עושים את זה ומה זה קשור לי לילה זקן? אז כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, יקיריי, בואו נתחיל, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. הלל ושמאי קיבלו מהם, אנחנו ממשיכים בפרקי אבות. הלל אומר כך, הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי. כולם מכירים את המשנה הזאת, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אי מתי. שלושה שלבים. שלב ראשון, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא יעזור לעצמי, אם אני לא יבין את הנתונים שנלמד היום כפתיחה, אני חושב שאתה המון המון מה ללמוד, אבל אם אני לא יבין את הנתונים האלה, יכול להיות שאנשים ינסו לעזור לי, אנשים יהיו שם בשבילי, אבל זה לא יעזור. אם אין אני לי מי לי, כמו שאם אני לא יזיק לעצמי, אף אחד לא יכול להזיק לי, בגדול. אותו דבר, אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יכול לעזור לי. אז אם אין אני לי מי לי. אבל אם אני חושב שאני ואני ואפסי עוד, זאת אומרת שרק אני פה בעולם, אתה טועה טעות חמורה, אתה רואה שבורא עולם ברא את האדם כיצור חברתי, בניגוד לשאר בעלי החיים. 99% מבעלי החיים, אני אומר את זה בכוונה 99%, כי אני לא רוצה להתאפס על המילה, לא בדקתי יסודית, אבל רוב, נגדיר את זה ככה, רוב בעלי החיים מסתדרים בגדול לבד. הם לא צריכים מישהו שיתפור להם את הבגדים, יכין להם את האוכל, יבנה להם את הבית, וכן הלאה וכן הלאה. רוב רובם שבעלי החיים מסתדרים, הם ילדים גדולים מה שנקרא. פתאום מגיע בחיר הבריאה, הבן אדם, ולכאורה הוא היצור המוגבל ביותר. תראו כמה אנשים יש סביבנו שמשרתים אותנו. בלי זה, אבל תחשבו, אתם עכשיו יושבים בבית, או נמצאים ברכב, לא משנה מה, באוטובוס, ותראו, יש נהג שמסיע אתכם, או שאתם, יש לכם רכב שלא אתם בניתם, מישהו לימד אתכם נהיגה, מישהו נתן לכם כסף. תגיד לי, עבדתי בשביל זה, אין לי בעיה, אבל מישהו נתן לך כסף, היית צריך לעבוד בשביל הכסף, וכן הלאה, ומי שתפך את הבגדים האלה, ומי שפתח חנות כדי שתוכל לקנות את הבגדים האלה, ומי שתפך, עשה את הנעליים שאתה נועל, ואת המשקפיים שאתה מרכיב, ואת הבית שאתה גר בו, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, תראו כמה אנשים יש סבנו. אני לא מדבר על הכבישים שסללו לנו, והרמזורים וכן הלאה, ואני יכול להמשיך גם לשמש והירח, והאוויר והכל שבורא עולם גם עשה לנו. אבל מבחינתנו, תראו כמה יצור של נקרא אדם חייב אנשים סביבו. בורא עולם יכול היה לעשות לנו כמו בעלי חיים. לכאורה זה הרבה יותר פשוט. אתה רואה שכל שאר בעלי חיים כאלה. אלא אומר הסבא מכלם, יש פה שיעור אדיר עבורנו, שאם אני לעצמי, מה אני? יש מגדירים שהמילה מי זה לבן אדם. היי אחי, מי זה? לבהמה, לבעל חיים זה יותר מה. כאילו, לא אומרים לפרה, מי זאת הפרה הזאת? זה, עשית את האישיות, מה שנקרא. מה זה לבעל חיים? מה זה החיה הזאת? מה זה הציפור הזאת? לא מי זאת הציפור הזאת, כאילו מי, אך, מה נעניין, מה קורה איתה, מי זאת הציפור הזאת? ולכן, מי זה לבן אדם? אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא יעזור לעצמי, אני לא יהיה בן אדם. אבל כשאני לעצמי, אם אני חושב שרק אני פה, מה אני? בסדר? אז אני סך הכל חס ושלום בגדר בהמה, ולכן אנחנו קודם כל מטפלים בעצמנו, ואחרי זה עוזרים לאחרים. למדנו את זה ככלל. קודם כל עוזרים לעצמנו. רואים את זה, למדנו את זה מטיסות. הרי שאדם טס במטוס, לפני שהמטוס ממריא, מגיע הדייל או הדיילת ונותנים לנו הדרכה, אם חס ושלום, המטוס יקרה לו משהו, למשל כיס אוויר, או אירוע חירום כזה או אחר, ירדו מסכות חמצן מהתאים שמעלינו, ואנחנו צריכים לשים מסכות. עכשיו, מסכות לא של הקורונה, ברוך השם, אבל של החמצן, חס ושלום, לא יודע כמה יותר גרוע בינינו, אבל מסכות של חמצן, ואומרים לנו, במידה ואת נוסעת עם תינוק, במידה ואתה נוסע עם תינוק, עכשיו השתחררו שתי מסכות, אחת בשבילך והשנייה בשביל התינוק. על מי שמים קודם? יפה, התשובה היא קודם כל על עצמך ואחרי זה על התינוק. אבל למה? הוא מסכן, הוא לא יכול לעזור לעצמו, אני חייב לעזור לו, נכון? אבל אם אתה לא תעזור לעצמך קודם, אתה לא תוכל לעזור לאף אחד. אם אין אני לי מי לי, קודם כל, נתמקד בזה, ולאחר מכן, כשאני לעצמי, אז מה אני? ברור שזה התכלית, זה לא אני, או שאולי כן, אבל נבין את זה אחרי זה, חכו עד סוף התוכנית, אנחנו נראה איך, מי זה באמת אני, וכמה אדם צריך ללמוד להגדיל את המושג של האני שלו, נלמד את זה בלי נדר, על פי רב שמעון שקופ, בשערי יושר, בהקדמה, אבל בסופו של דבר, אם לא עכשיו, מתי? אם לא נקשיב לתוכנית הזאת עכשיו, אני אומר לך מה, אתה יכול להמשיך הרבה בחיים שלך, תמשיך לאן שאתה רוצה, אבל כלל בחיים אני אדחה את זה למחר, כמו שעברנו את פסח, ובפסח השאלה העיקרית הייתה חמץ או מצה. האם אתה מחמיץ את החיים שלך, או האם אתה ממצה את החיים שלך? אז נכון, שמצה אישה מצה טוב, אבל מצה עם שוקולד עוד יותר טוב. זה היה בפסח, ועכשיו אנחנו למעשה רוצים להתמודד עם מה שיש לנו. אז בואו נגדיר את זה כך. כאשר אני אומר לחפש את החוליה החסרה, הכוונה היא מה שמבדיל בין המצב הנוכחי שלי כעת לבין המצב הרצוי, רצוי מבחינתי, רצוי מבחינת הייעוד שלי בחיים, איך אני מגיע לזה? בראש ובראשונה צריך לחפש במקום הנכון. כשאני אומר לחפש במקום הנכון, פירוש דבר, כי האדם עץ השדה. ובעץ, ניקח עץ פרי, יש בעץ מספר דברים. יש את הפירות. שבינינו, זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים פירות. אף אחד לא שוטל עץ, עץ פרי, בשביל העלים שלו, או בשביל הצל שלו, או בשביל הגזע, כל שכן לא בשביל השורשים. אנחנו רוצים בעיקר, בעיקר את הפירות. יופי. הפירות, בוא נקרא לזה, זה התוצאות של החיים שלנו. גם אתם, כל אחד מאיתנו רוצה פירות. אם זה פירות מהילדים שאנחנו משקיעים בהם, אם זה פירות מהמעשים שלנו, אם זה פירות מהיצירה שלנו, אנחנו רוצים להרגיש יש תוצרת. אני רוצה את התוצאות. יופי. אבל אם אני אתמקד בתוצאות, את התוצאות, שימו לב טוב, אני לא יכול לשנות. מה הכוונה? כרגע הפירות נמצאים כבר על העץ, אני יכול, לא יכול לשנות את הפירות. אם אני רוצה לשנות את הפירות, אני חייב להשקיע בשורשים. שימו לב טוב. הפירות זה כבר מוצר מוגמר. זה אחרי כל התהליך, זה כבר פה ועכשיו. אם אני רוצה לשפר את הפירות, אני חייב להשקיע בשורשים, בדבר הנסתר מן העין, לא בדבר הגלוי. בדבר הגלוי זה אני רואה, אני מתמודד עם זה, אין לי ברירה, אני צריך ללמוד לחיות עם זה. נהנה, לא נהנה, זה כבר עניין שלך. אבל הנקודה העיקרית, אם אתם רוצים לשנות משהו בעתיד, אם אתם מחפשים את החוליה החסרה, היא נמצאת במקום של השורשים. במתחת פני השטח. שם בעצם יש מערכת מסועפת של המון המון מרכיבים, שאם לא נבין אותם, בחיים לא נוכל לשפר את הפירות. ואתה מתמקד בפירות, למה זה קורה לי ככה, אבל למה אחרת? זה ימשיך להיות כך, אם לא תטפל בשורש, יופי. וכשאני אומר השורש, קודם כל בוא נגדיר סטנדרטים. בוא נגדיר זה מילה אחרת, תרמוסטט. מה זאת אומרת? הצלחה או אי הצלחה, זה בהתאם לתרמוסטט שלך. ראש הדבר, אם בשבילך הצלחה, בוא ניקח בעולם הרוחני, בסדר? בשבילך הצלחה זה ללמוד שעה ביום תורה. אז אם אתה לומד שעה ביום תורה, אתה מרגיש ממש אדם מצליח, נכון? אתה מרגיש סיפוק, אתה מרגיש שאני בסדר גמור, נהדר. מה קורה עם הטרמוסטט שלך? הוא של רב חיים קניאבסקי. ושעה ביום זה... אני לא יודע לקרוא לזה. זה יום אחד הגרועים בחיינו, מה שנקרא. אז ממילא הסטנדרטים של רב חיים קניאבסקי, או כל אחד מגדולי ישראל, הסטנדרטים מאוד גבוהים. זאת אומרת, הטרמוסטט שלו, להבדיל, ברעיון, מכוון מאוד גבוה, וממילא השאיפה שלו מאוד גבוהה, ולהבדיל, אם אני אקח את זה לעולם העסקים, הטרמוסטט של דונלד טראמפ, להבדיל, אה? דונלד טראמפ. אם דונלד טראמפ השנה ירוויח מיליון דולר, מה לפי דעתכם, איך הוא ירגיש? הוא ירגיש טוב עם זה? הוא ירגיש זה בטלן, בטלן! מיליון דולר! תקשיבו, אם אנחנו נעשה מיליון דולר השנה, אנחנו נוכל לחתן את הילדים בכבוד, תקשיבו. מיליון דולר בשנה! כי הטרמוסטט שלנו מכוון על דבר מסוים, על רמה מסוימת, שאתה מתכוון להרוויח איקס כסף בחודש, אז מיליון דולר בשנה, זה כאילו, וואו, התפללתי חזק בראש השנה. אבל מצד דונלד טראמפ כדוגמה, זה כישלון חרוץ. אנחנו חייבים להגדיר את הטרמוסטט שלנו כשאנחנו מדברים על הצלחה. וכדי להגיע להצלחה נכונה, חייבים להרים את הטרמוסטט מאוד גבוה. עד הרבה, אנחנו יודעים את זה, אני רוצה לחזור לזה, אבל אתם יודעים שחזל תמיד אמרו לנו שמתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, וידון אותה אדם אחרי 120 על מה שהוא היה מסוגל להגיע. הגיהנום הכי גדול, אמרתכם פעם, זה לפגוש אחרי 120 את מי שיכולתי להיות. פירוש הדבר, כל אחד מאיתנו הגיע פה לעולם לשליחות, שנה אם אני אמצא אותה או לא, לכן אני חייב להרים את הטרמוסטט. כדי לא לאפשר לעצמי להסתפק במועד, בפרט בדברים רוחניים, אני מנדגיש, אני לא יכול להגיד, טוב, אני בסדר גמור, תראה, גם להניח תפילין זה יפה מאוד. ברור שגם להניח תפילין זה יפה מאוד. אבל את הטרמוסטט, באמת, לא אתה קובע. בורא עולם קובע. ואחרי 120, בורא עולם יראה לך את הטרמוסטט שהיית אמור להיות, לבין המציאות בשטח שאתה שמת לעצמך. ולכן כל אחד מאיתנו, קודם כל, ירים את הרף, לא מתרגש מנפילות. הנפילות זה לא עומדן. אתם יודעים שדונלד טראמפ, הזכרתי אותו, לפני שהוא נבחר ל-President of United States of America, לפני שהוא נבחר להיות נשיא אמריקאי, הוא הכריז על עצמו כסיאן, סיאן, כאילו אלוף העולם, במספר הפשיטות רגל ב-30 שנה. זאת אומרת, הוא אמר, נכון, אני איש עסקים, ואני אומר לכם, אני נכשלתי, אני הסיאן האמריקאי בפשיטות רגל במשך 30 שנה. זאת אומרת, המסלול שלו לא היה מורכב מהצלחות בלבד, ברור שכישלונות. אבל שוב, בגלל שהטרמוסטט גבוה, מישהו יודע למשל, מה זה טרמוסטט? אני אגיד לכם, לנו שקברנו בבית נגיד, עם דגים, אז שמים טרמוסטט שבמידה והחום של המים יורד, הטרמוסטט מתחיל לעבוד. בסדר? כדי לעלות חזרה את גובה החום הרצוי במים. אותו דבר אנחנו. אם הטרמוסטט שלנו גבוה, ובואו נלך בדברים החשובים באמת, שנגיד רוחניות, ברגע שאני קולט שיש קצת רפיון, ברגע שאני קולט קצת, אתה יודע, בכל זאת אני לא... מה נפגר איתי? ספירת העומר, ואני לא מתחזק, אחי! אז מילה אני צריך להגביר את החום הפנימי, להתחיל לזוז כדי לעלות חזרה את החום הרצוי, מבחינה רוחנית או מבחינה גשמית, זה לא משנה לי כרגע, תגדירו את הטרמוסטט שלכם. עכשיו בואו נראה איך הפירות נוצרים. בסדר? בוא נקרא לזה התוצאות שלנו. אז זה מורכב הרי ממסלול של 4 תחנות. זה מתחיל, דברים ידועים, המחשבות שלי. המחשבות שלי, שכל מה שדיברנו כרגע, זה מחשבות, טרמוסטט, כדומה. המחשבות שלי ישפיעו על הרגשות שלי. הרגשות שלי ישפיעו על המעשים שלי. המעשים שלי, במידה מסוימת, יקבעו את התוצאות. התוצאות אלו הם הפירות, בסדר? מי יקבע את התוצאות? המעשים שלי. המעשים שלי, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. ולכן אם אין אני לי מי לי. אומר החפץ חיים, בואו נקרא את החפץ חיים על הפירוש שלו במשניות אבות, אומר כך, אם האדם בעצמו לא יעשה לו רעה, אם אדם לא יערוס לעצמו, מי יוכל לעשות לו רעה? כי האמת, כל העניינים שבעולם, אומר החפץ חיים, שנסבב לאדם, שמתרחש עם האדם, הן לטוב, הן לרע, הכל האדם מסובב לעצמו. שוב אני אומר, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, מעשים בגלוי, מעשים בסתר, מעשים שיש להם השלכות כמצוות, כעבירות, וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומר פה כמה ראיות, אבל עבורנו, אם אין אני לי מי לי. ארבעה שלבים במסלול, מחשבות שמשפיעות על רגשות. ברור שיש לי מחשבות טובות, יש לי הרגשה טובה. שיש לי הרגשה טובה, המעשים שלי בהתאם. המעשים שלי יהיו בהתאם, אז ממילא התוצאות בעזרת השם יהיו גם כן בהתאם. יש לי מחשבות לא טובות, אני אפס, אני לא שווה שום דבר, אין לי כוח לחיות, אני עייף וכדומה. אז הרגשות שלי יהיו בהתאם, אני מרגיש עייף, מדוכדך, אין לי כוח וכדומה. המעשים יהיו בהתאם, אדם שעייף או מדוכדך, אני לא הייתי מצפה ממנו לשבור סי עולם במעשים, והתוצאות הוא הביא אותן על עצמו. בסדר? אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת לגמרי. והשאלה היא הרבה יותר עמוקה. שוב, אנחנו פה מדברים על החוליה החסרה. כל הדברים שדיברנו עכשיו, זה כבר גלוי. מחשבות, רגשות, מעשים, תוצאות, זה גלוי. זה כבר במידה מסוימת חלק מהפירות. זה גזע, ענפים, עלים, פירות. מה קובע את המחשבות שלי? מאיפה המחשבות מגיעות כביכול? איפה השורשים? מאיפה זה מתחיל כל העסק הזה? אז אני אגיד לכם. מחשבות זה מאגר. ברור שחלק מהמחשבות לא תלויות בי, הן נכנסות אליי. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל המחשבות האלה שמובילות להרגשות וכדומה, פעמים רבות מגיעות מדבר שנגדיר את זה כתכנות. מה זאת אומרת תכנות? פירוש הדבר, השאלה איך אני מתוכנת לחשוב. כי יש כל הזמן אירועים שקורים לי. וברגע שאירוע מסוים קורה לי, אם זה קורה לי בגלל המעשים שלי, או בגלל שמישהו עשה עבורי או כנגדי, איך שאני אחשוב, זה פעמים רבות, נקרא זה, יושב על תכנות קודם. נגדיר את זה אפילו אולי תת מודע, כנגד המודע שזה כבר המחשבות. זאת אומרת, יש פה משהו הרבה יותר פנימי. התכנות מגיע משלוש סיבות, או שלושה מקורות. מקור אחד, בוא נגדיר את זה, דיבור. מה ששמעתי בתור ילד. קחו כל נושא שאתם רוצים בעולם. מתורה, להבדיל לכסף, לספורט, לדת, מה שתרצו. עכשיו, ברגע שאתה לוקח את המושג הזה, מה אתה חושב עליו? מה אתה חושב על הדבר הזה? על ספורט, או על תזונה בריאה, או על שמירת תורה מצוות, או על להיות תלמיד חכם? מה אתה חושב על זה? אני אגיד לך. מה שאתה חושב על זה, יושב על קרקע שהזינו אותה בשלושה מקורות. מקור אחד זה דיבור. אתה שמעת דברים. אם זה מההורים שלך, אם זה מכלי מדיה, אם זה ממורים, אם זה מחברים. זאת אומרת, אתה חושב שהמחשבה שלך היא עצמאית. לא, יש לי את הדעה שלי, כבוד הרב. אתה בטוח? הדעה שלך יושבת על מאגר מידע, שבהתאם למאגר מידע הזה אתה מחליט החלטות. נו, מי מה שנקרא, מילא לך את המאגר מידע? הרי אם אתה נולדת עכשיו בצפון תל אביב, כדוגמה, בסדר? לזוג הורים בשם יאיר, ולא זוכר את שם של אשתו, משפחת לפיד. אז ממילא תבין שאתה גדלת עם מצע מסוים, שמעת דיבורים בבית, שמעת דיבורים סביב השולחן המשפחתי, שמעת דיבורים בבית ספר וכדומה, ממילא לך מחשבות מסוימות. אם אתה גדלת במשפחת משהו אחר, בסדר? במאה שערים, המחשבות שלך יהיו שונות, חמוד שלי. למה? כי המאגר מידע שאתה שמעת, אם זה מההורים שלך, אם זה המשפחה המורחבת, בתלמוד תורה, בבית ספר, בשכונה, היה מאגר מידע אחר לגמרי. זאת אומרת, זה לא קשור כמעט לבן אדם. כל בן אדם הוא טוב במהות שלו. השאלה, מה המאגר מידע שעל הבסיס, מאגר מידע הזה, הוא חושב מחשבות, ומילא כבר המחשבות משפיעות על הרגשות, הרגשות משפיעות על המעשים שלו, המעשים משפיעים על מי הוא מצביע בכנסת, ואחרי זה הבנת יופי. זאת אומרת, העבודה מבחינתנו זה להבין שאנחנו מתוכנתים, יקיריי. תכף נראה, הכל בר פתרון, אנחנו פה בחוליה חסרה על מנת לשפר את הדברים, בסדר? אז למשל, אם אנחנו מדברים כרגע על הצלחה, אמרנו שאנחנו מחפשים את החוליה החסרה, מה מונע ממני או מה עומד ביני, שזה המצב הנוכחי שלי, לבין המצב האופטימלי נגדיר, אז לאן שאני רוצה להגיע, לאן שאני מסוגל להגיע, בחוליה החסרה הזאת, בעצם זה יושב על מאגר מידע, שנקרא לזה תכנות, שנובע מסיבה ראשונה, דיבור קראנו לו. דיבור שיכול להיות, זה, נקרא לזה גם מידע, זה לא משנה, זה יכול להיות די ראייה וכל דומה, אבל בוא נגדיר את זה דיבור, מה ששמעתי. כי זה מוקם בשלושה דברים. דיבור, מה ששמעתי. דבר שני, בוא נגדיר את זה, מה לימוד על די חיקוי. אנחנו חקיינים של הסביבה שלנו. אם אני ראיתי את אבא שלי יושב ולומד תורה, אז אני אבין איך אני אמור להתייחס לתורה. אם אני ראיתי את אבא שלי יוצא להפגנות בבלפור, אז אני מבין שזה מה שעושים כאשר רוצים, לא יודע מה. זאת אומרת, אני למדתי מחיקוי, אני מחכה אנשים. במודע, לא במודע, אנחנו ילדים, תחשבו. מדברים על חומר גלם של במידה מסוים טבולה רסה. נכון, יש לנו קצת מטען גנטי או זיכרון קולקטיבי, אפילו להגדיר את זה. אבל בגדול, ילד הוא טבולה רסה, ואז הוא מסתכל סביבו ומחכה. ברמה הכי קלאסית שכולם מכירים, ילד שבפעם הראשונה בחייו נופל ומקמל בבקה בברך, נכון? הוא לא בוחם במיידית. הוא מסתכל סביבו לזהות מה אני אמור להרגיש עכשיו. איך אני אמור להתנהג? אם הוא רואה את אמא צועקת, יאו, אני לא מאמינה בברך! יפה, אז הוא יתחיל, נהדר. אם הוא רואה את אמא, קום, לא קרה כלום. בסדר, אני קם, לא, בסדר. זאת אומרת, אנחנו נחכה את הסביבה שלנו. לכן לפעמים אתה רואה עם משפחות, וזה מדהים לראות איך שהילדים, יש לו ממש תנועות כמו האבא, בלי לשים לב, לא מודעים לזה, הליכה כמו האבא, זה משפחת סדר, אם הולכים את הדבר, יש לנו כזה הליכה כזה מצחיקה. זאת אומרת, הסגנון דיבור לפעמים, אז אדם הוא חקיין ברמה אילאית, במודע ולא במודע, אבל אני אומר לכם בעיקר לא במודע, ולכן גם זה מעצב את מאגר המידע. שיגרום לי מחשבות מסוימות. הדבר השלישי, מעבר לדיבור, מעבר לחיקוי, בוא נגדיר את זה חוויות אישיות. נכון שבתור ילד בהתחלה אז אני ניזון יותר משתי בחינות הראשונות של דיבור, נקרא זה חינוך במידה מסוימת, וחיקוי, אבל בשלב היותר מתקדם, יש לי חוויות אישיות. זאת אומרת, למשל, אם אני למשל למדתי תורה בהתחלה, ולא הצלחתי, וזה לא יודע מה, אני לא כך הבנתי את החומר, וניסיתי, זה לא שלא ניסיתי, מאוד רציתי, אבל הרבי דיבר מאוד גבוה, והייתי בקבוצה עם תלמידים מאוד מאוד טובים ומאוד חכמים, ואני פחות, ולהם היה שיעורי עזר, ואף אחד לא ישב ללמוד איתי, אז לאט לאט אני מרגיש, אני ותורה לא הולכים ביחד. לא, הרב, זה לא סתם מחשבות, הרב, אני אומר לך, אני מרגיש את זה, אני ניסיתי. הוא מדבר איתי כרגע על חוויה אישית, עם הדגש, בעבר. אבל פי חוויות עבר, אנחנו בונים שוב מאגר מידע, שכאשר אני רוצה לבחור מה אני עושה, אני בונה את על מאגר מידע כזה, כי אני מתחיל לחשוב מה אני חושב כלפי הדבר הזה, איזה הרגשות יהיו לי, איזה מעשים, ובמילה גם שוב תוצאות. ולכן כשאנחנו אומרים על חוליה חסרה, פה אני רוצה לבנות תהליך של שינוי. וזה מתחיל עם אין אני לי מי לי. זה מתחיל איתנו. אנחנו לא צריכים אף אחד מלבד, אנחנו רוצים קודם כל מידע שיעזור לי להתחיל לעשות שינוי במהות שלי. השינוי במהות יהיה מורכב מארבע חלקים. ארבעה חלקים או ארבעה שלבים, בוא נגדיר את זה ככה. כשלב הראשון, מודעות. אם אני לא יהיה מודע לתהליכים שמתרחשים איתי, אם אני לא יהיה מודע למה מפעיל אותי, אני לא אצליח להשתנות, כי אני עובד על אוטומט. אתם חייבים לעבור מטייס אוטומטי לטייס ידני, שלב ראשון, נקרא לזה שלב המודעות. שלב שני, שלב ההבנה. השיעור שלנו הוא שיעור מאוד חשוב, לא קשור אליי, אבל הרעיון, התכנים חשובים עבורנו, מכיוון שעל פי ההבנה, עכשיו אני מבין איך זה עובד. אני מבין שאני בעצם מתוכנת ברמה מסוימת, ועל פי התכנות, שאולי זה לא באשמתי הרבה, זה תלוי בהורים שלי, תלוי בסביבה שגדלתי, באינפורמציה שאני שאבתי, אני לא בחרתי לאיזה הורים להיוולד, לאיזה שכונה להיוולד, לאיזה בית ספר ללמוד, אני לא בחרתי בזה. אז אני יכול לפחות להבין כיצד זה משפיע עליי, אז ההבנה היא השלב השני, מעבר לשלב המודעות, השלב השלישי, בוא נגדיר אותו, שלב הניתוק. אני שובר את השרשרת. אני לומד להפריד ביני לבין המחשבות שלי, ביני בהווה לביני בעבר, וביני לבין העתיד. איך עושים את זה? ואיך לא? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
ואני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה ההשקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה ההשקעות, כוכבית 57-51.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
עמותת רב להושיע, שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג. זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33. עמותת רב להושיע, ממורשתו של הצדיק מקרסטיר. 1-800-20-22-33.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
יריד הספרים הגדול בעולם פתוח. עולם שלם של ספרים במוסד הרב קוק בירושלים. עד 65% הנחה, עד 12 תשלומים. היריד יפתח באיסרו חג הפסח למשך שבוע ברחוב הרב מימון אחת בירושלים. כ"ב עד כ"ט בניסן, 4 עד 11 באפריל. מוקד ההזמנות פתוח, 02-651-5592, או באתר מוסד הרב קוק.
השבת הקרובה, שבת פרנוסה, פרשת שמיני, נופשים בציפורי בכפר. המפתח שלכם לשגרה רגועה. להזמנות חייגו, כוכבית 3044. מסיימים את חופשת בין הזמנים בציפורי בכפר. ציפורי בכפר. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכם, תודה רבה, ואנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד היום את החוליה החסרה, מה שנקרא, מה שמפריע לנו, מה עומד בינינו לבין הצלחה גרנדיוזית, היא רצון. מה שבורא עולם מייעד לנו, מה שבורא עולם מייעד לנו את השליחות של כל אחד ואחד מאיתנו, ואל תזלזל בעצמך, כי אם אין אני למיני, אנחנו יודעים את הלל הזקן, תכף נעבור לשמי בלי נדר, אבל אם אין אני למיני, אמרנו שאנחנו לא נעזור לעצמנו, אף אחד לא יעזור, ובתהליך השינוי אנחנו נעבור 4 שלבים. שלב ראשון זה שלב, נקרא זה המודעות. להיות מודע למה שקורה איתי, למה שמניע אותי, לכל מה שאני עובר. קראנו לזה לצאת מהטייס האוטומטי ולעבור לידני של התבוננות, של מחשבה, של סוף מעשה במחשבה תחילה. רק למדנו שהמחשבות שלנו, למרות שהן נראות לנו שזה חלק מאיתנו, וזה ממש... זה מה שאני חושב, תרתי משמע, זה ממש לא נכון, אלא זה יושב על תכנות קודם שמורכב משלושה דברים. אמרנו, דיבור, דברים ששמענו, דברים שאנחנו חיכינו, משום חיכוי, ודבר שאנחנו חווינו בעצמנו, ויכול להיות שלנו חוויות שליליות כלפי דבר מסוים בעבר, אבל זה לא אומר כלפי שום דבר אחר. למשל, לצורך העניין, אם עכשיו נפגעתי מאדם מסוים, נגיד איזה רופא עשה דבר לא טעות, או, אז אני לא יכליל על כל הרופאים, אבל יכול מאוד שאני אחשוב שהרופאים כאלה, או הדתיים הם כאלה, או החילונים הם כאלה, או השמאלנים כאלה, או הימנים הם כאלה, בגלל חוויות עבר שלי. אז עם כל הכבוד לחוויות של כולנו, אל תשליחו מחוויה אחת, או אפילו 10, על כלל שהוא הרבה יותר רחב. ולכן, מבחינתנו, אנחנו רוצים להבין איך התהליך בנוי, 4 שלבים, כאשר שלב המודעות, השלב הראשון, שלב המודעות, אמור להביא אותי לאיזושהי הבנה, שזה השלב השני, שלב שאני מבין את התהליכים. גם אם אני לא יכול ליישם אותם, אנחנו יודעים את הפסוק, וידעת היום, בשבועות האלה לבביך, ידע זה כוח. להבין איך תהליכים מתרחשים, תראו, אני מבין שכעס הוא לא טוב, אבל אם לא הייתי יודע את זה, אני אפילו לא הייתי חושב לעבוד על זה. אני מבין שגאווה זה דבר שלילי ביותר, אבל אם אני לא יבין, אני לא אתחיל לעבוד על זה. אז ההבנה, כיצד הדברים הם, מה שלילי, מה חיובי, איך אני יכול להתקדם, שלב מאוד חשוב, ופה מגיעה העבודה המעשית, שהשלב השלישי, שנקרא שלב הניתוק. שלב הניתוק, פירוש דבר, אני מתמקד בהווה, מחפש מה רצוי. לא מה גדלתי עליו או מה אני חושב, אלא מה צריך להיות. ופה המושג של הפרד ומשול, להפריד בינינו לבין המחשבות שלנו, זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה לכם עיקר העבודה של כולנו, לשון חזל, שצדיקים ליבם ברשותם. הם קובעים מה הם מרגישים. בקרי, מה הם חושבים, אבל רשעים הם ברשות ליבם. זאת אומרת, הלב של אדם שמוגדר כרשע, הוא שולט עליו. הגדרה מאוד פשוטה, מה אתה, מה אני, מה את, נשלטים על ידי הרגשות שלנו, על ידי המחשבות שלנו, או אנחנו שולטים. ואני מגדיר את כולנו כאנשים טובים ששולטים. כי רע זה לאו דווקא הבחינה של דבר שלילי, כמו שיש גשר רעוע, יש גשר קטוע, רע פירושו חלק משלם, כך אומר המהר"ל, דיברנו על זה פעם, שרע ורע, אותן אותיות, רע ורעייתי, אותן אותיות, הכוונה היא שאני בלעדיה לא שלם, אני בלי החבר שלי לא שלם, זה הכוונה, רע זה חלק משלם. אז אם אני לא בשלמות אישית, אז אני מרגיש כאדם רע, ואני מנותק באמת. אני מנותק מהרגשות הנכונות, מהדרך שאני רוצה להיות בה. ולכן הניתוק הוא חיובי, אם אני עושה את זה בצורה יזומה, ואני עושה, כמו שאמרנו, הפרד ומשול, בואו נראה איך אני מתמודד עם כישלונות. בואו נתן לכם רק דוגמה ככה, כן? היה אדם בשם לואיס דה ג'קורט. לואיס דה ג'קורט שלח לי רעיון חמוד. תבינו שהאדם נפטר ב-1779 למניינם. הוא היה מלומד צרפתי, אוקיי? מלומד צרפתי. ובשלב מסוים הוא משקיע 20 שנה בכתיבת 6 כרכים בנושא של אנטומיה. באמת עבודה. תחשבו, הבן אדם משקיע 20 שנה מחייו לפרויקט, שזה פרויקט העיקרי בחייו, במידה מסוימת. והוא רוצה לפרסם את זה. תבין, הוא רוצה לשלוח. עכשיו, זה לא בימינו מחשבים, גיבויים, לא יודע מה, ענן. אלא הוא שולח את כל הכתבים שלו באונייה לאמסטרדם. מסיבה כזו או אחרת רצה להדפיס את זה דווקא באמסטרדם ולחסוך משהו בצרפת. אז אונייה, אמסטרדם. ובדרך, ספינה איראנית תוקפת את הסירה והיא טובעת, סתם. הספינה טבעה. הספינה טבעה. זאת אומרת, לא היה לו עותק נוסף. 20 שנה של עבודה ירדה לטמיון. אוקיי, זאת אומרת, בחיים יש אכזבות. אז אם אתם מרגישים שטרחתם, עמלתם, ולא כך הלך לכם, קבלו מושגים של באמת דיכאון. אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, עושים הפרד ומשול, ובסופו של דבר זה הדבר השלישי, הדבר הרביעי זה באמת תכנות מחדש. אנחנו נתחיל להפנים מסרים, אנחנו נתחיל לשמוע השראה יומית יום ומשול. יום בלי נדר, על מנת שזה יקדקד, נכון? זה יחפור, זה יחזור לעצמו מצידי, אבל בשלב מסוים, מים שקטים חודרים עמוק. ולכן פה מגיע שמי, ושמי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה הכוונה, עשה תורתך קבע? אז ברמה הפשוטה, כאשר אתה מחליט לעשות משהו בחיים, כאשר אתה מחליט להשתנות בחיים, כאשר אתה לוקח על עצמך משהו, אני רוצה לשמוע פה מחויבות. מחויבות קודם כל לעצמך. מחויבות לעצמך. אל תהי מה שנקרא כמו איזה פרפר. על הפרח הזה, על הפרח הזה, לא נשאר רגע במקום אחד. זבוב ממש. לכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, קביעות. כמו מסמר עכשיו. אתה משהו קבוע, משהו רציני, רק כך מתקדמים. אבל אומר רבי נחמן מברסלב, יש את הדרשה הידועה בליקוטי מוהר"ן בתורה ריש פי דלת. חלק א', שם רבי נחמן מברסלב לוקח את זה לכיוון אחר, חמוד, לא הייתי חושב על זה, והוא אומר ככה, מה זה קביעות לתימת תורה? לקבוע זה גם לגנוב, נקרא לכם. קבע, לשון גזלה. כמו שכתוב במשלי כף ב' פסוק כף ג' וקבע את קובהם נפש. זאת אומרת, קבע זה גם גזלה, לגנוב. אומר, היינו, שאדם צריך לגנוב מזמנו ללמוד תורה. תחטוף אח שלי. זה לא הכל או לא כלום. אם אתה רוצה לתכנת עצמך מחדש, אם אתם תחכו לתנאים האופטימליים, שאז אני אתחיל להשתנות, זה לא יגיע אף פעם. תחטוף מה שאתה יכול. אומר עד רבה, שאם אין לו אפילו, כמו שהגיע אדם פעם לרבן מוזל, והתלונן לפניו שאין לו פנאי ללמוד, מחמת שעוסק במסע ומתן, אמר לו רבנו, תקשיב, שואלים אותך אחרי 120, קבעת איתים לתורה? פירוש דבר, גנבת דברים לתורה? או שאתה מתמודד עם עצמך? יש לך זמן, אבל אין לך כוח? אומר, אמור מעט ועשה הרבה. אמור מעט, עשה הרבה. תגיש, אתה הולך ללמוד 5 דקות. אמור מעט, אני הולך ללמוד 5 דקות. 5 דקות אני יכול. אני אתמודד עם היצר 5 דקות, זה בסדר גמור. ואז אתה תראה שאתה תחטוף הרבה. אמור מעט ועשה הרבה. אם אתה תגיד שאתה הולך לעשות רק קצת, 5 דקות הליכה, 5 דקות להבדיל שיעור תורה, אמור מעט, אני אומר לך, אתה תעשה הרבה. הרבה יותר מה שאתה חושב. ואל תתרגש מקצת ביקורת שתקבל או סתירת לחי בדרך, כי זה חלק מהחיים. אם כבר דיברנו על חול, תקשיב. אנזו פרארי, זה היה השם של מקים פרארי. אנזו פרארי, הבן אדם, שני איטלקים. השם של השני זה, אני מכיר את השמות השפחה, גם אתם, את השמות הפרטים, אני לא מכיר, זה פרוסיו למבורגיני. זה גם בן אדם. אנזו פרארי והפרוסיו למבורגיני. שתי מעצמות על איטלקיות של רכבי ספורט במדרגה הראשונה. יפה מאוד. פרארי היה הראשון. פרארי היה הראשון, ואנזו, והשני, למבורגיני. הוא אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא שרת בחיל האוויר, והוא היה לו יזם רציני כזה. לקח הרבה כלי מתכת, הפך כלים מלחמתיים לכלי עבודה חקלאים, עשה טרקטורים, 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 טרקטורים. התעשר מאוד, התעשר, אמר לי, קונה פרארי, קנה פרארי. אבל יש לו חוש מכני מאוד רציני, היה לו כמה דברים שהפריעו בפרארי. אז הלמבורגיני, לפני שני הלמבורגיני, כן, הוא בא לאנזו פרארי ואמר לו, תקשיב, מכונית חמודה, אבל קצת מרעישה. לא, אמר לו פרארי, תקשיב, אבאלה, תמשיך לנהוג בטרקטורים. למבורגיני שמע את זה, אמר ככה, אין בעיה, 1960 זה היה, הבן אדם לקח 4 חודשים, יצר את הלמבורגיני הראשונה, למבורגיני 350 GTV, העמיד אותה בתצוגה, אחרי שנה כבר מחר 13 מכוניות, והשאר היסטוריה. זאת אומרת, מסתירת לחי, לפעמים לא רק מתעוררים, גם פותחים קריירה אדירה. אל תתרגש ממה שכל אחד בחיים, אם אין אני מי לי. אתה יכול לעזור לעצמך, אם אני לעצמי, מה אני? אל תשאירו את הידע אצלכם, תמשיכו, תחזקו, תזכו את הרבים, ואם לא עכשיו, אימתי. אל תדחו דברים. היום אם בקולו תשמעו. תוכנית תקרא יום רביעי, זהו. יום אחר כבר אין תוכנית מה שנקרא, רק בלילה. ולכן, קחו את זה לתשומת לבכם, תנסו להשתנות, תנסו להשתפר. אני רוצה להודות. לא אחר מאשר למוטי קופר הטכנאי ברדיו, מי שאיתנו בדיגיטל, תשארו שלנו אורח שקשור ליום השואה, שיחול בלילה, שלכם יום מקסים, ולהתראות. כל חי.